טוב. כן, אנחנו בשיעור שאלות של החיים. בכבוד.
הרב, אתמול הייתי, אני לא אגיד את השם של הרב, אבל הייתי באחד מהרבנים בתור הנוער. הוא הסביר שם למה יש דעתי לפי דעתי, אמר בגלל החפיפניקיות. אמר, איך פותרים את החפיפניקיות? זה אומר שהביא משהו מנמוכי הדור של הרב, שצריך לשמוע, שיהיה משמעות בכל דבר שאני עושה. כאילו, אני זה עדיף ממה שאומר הרב בדעת אלוקים, שזה בגלל המחשבה הילדותית. מה התשובה?
התשובה היא ש... ברור שהסיבה שאנשים חפיפניקים זה באמת כי הם לא מוצאים משמעות, הם לא רואים איך התורה, איך הידיעה מתגלה בחיים. ואז הם לא רואים את זה, פשוט עוזבים את זה. אז באמת, אם הם מוצאים משמעות בכל דבר מתוך תורה, לא הייתה בעיה, באמת לא חפיפניקים. השאלה היא איך מוצאים משמעות מכל דבר מתוך תורה. התשובה היא שחייב לכפור המחשבה הילדותית קודם לכן. ואז להגיע לזה. אתה לא יכול להישאר באותה מחשבה ילדותית ולנסות למצוא משמעות בכל דבר. זה בלתי אפשרי. כי אלוהים לא מתגלה בכל. בוא, תיקח משהו פשוט. אני חושב שקח לי המון שנים, אתה יודע איך לנסח את זה, נכון? איך אתה רואה שבתפיסה הילדותית אלוהים לא מתגלה בעולם הזה? איך אתה רואה? כי הוא... זה קצת קשה להסביר את זה. אתה יכול כאילו להגיד לו, אתה יכול להגיד שאין מטרה עכשיו, וכאילו שם אגיד לך, אני הוכל כאילו ללמוד תורה, אז הוא חי... הוא יכול לסבל אותך בדבר הזה. אתה יכול לסבל אותך, שמע, קצת עמוק מדי. הכי פשוט, איך רואים את זה? כל ההסברים, על למה דברים קורים במציאות, הם מסתיקה. הם משוללי היגיון. הם מוציאים את אלוהים ממרחב הריאלי, ממרחב המציאות. הייתה שואה, כי לא שמרו שבת. שתי באוקטובר, כי לא התלבשו בצניעות. זה לא מציאותי. אתה מוציא את אלוהים מהמציאות. אני יכול להסביר לך למה אתה צודק, אבל אני יכול להסביר לך את זה. בוא נגיד שאם אתה צודק, אני יכול להסביר לך את זה. יכול להיות שזה לא צודק, אני לא יודע. אבל אתה צריך לדעת, קודם כל לצאת למחשבה הילדותית שיש את האלוהים ויש את המציאות, ואם אתה לא מקשיב לאלוהים, אז המציאות כואבת. זה לא בצורה כזאת. אלא האלוהים מתגלה במציאות כל הרגע, הוא הטבע של המציאות. הוא הטבע של המציאות, אתה צריך ללכת איתו, כי הוא הטבע. זה לא שתקשיב לו, אז למה הצבנת אותי עכשיו, יש לי חוקים שאני... זה לא. הוא הטבע של העולם. מכיוון שהוא הטבע של המציאות, כי הוא מתגלה במציאות, אז אני כבר לא צריך לחפש איזה משהו מיסטי, אלא להבין איך אלוהים לא התגלה במציאות נכון. ולהבין מתוך זה גם איך אלוהים מתגלה. זאת אומרת, אתה חייב להרוס לחלוטין את המחשבה הילדותית. אני קצת אדייק ואגיד, זה לא לגמרי להרוס, כלומר להגיד עכשיו, לא יודע, לצאת לגמרי עם האינסטינקטיביות, אלא להרים קובע. אולי זה מלא מדויקת, אבל אתה חייב להרים קומה. אבל למה להרים קומה, אני אגיד את האמת שאתה חייב גם לכפור, אתה חייב לשאול הרבה שאלות. אבל מתוך המקום האמיתי ששאל, לא מתוך המקום כזה שטוב, בגלל שהחילונים שואלים, אני גם אשאל. בוא, יש פה שאלה אמיתית. איך אתה יודע שיש שאלים? איך אני מסדר? אתה באמת צריך לשאול, לברר את הנקודה הזאת. ואחרי שאתה מברר אותה, אז אתה יכול באמת להגיע לנקודה של, אוקיי, יש פה תפיסה יותר בוגרת. ואז נמצא משמעות בכל. כי אני מבין שתכלית הבריאה עכשיו זה החירות. שהתורה שאלוהים יופיע מתוך חירות באדם. כלומר, שאני רק ארצה להשפיע ולא ארצה לקבל. אתה מבין, נגיד שזאת התחיל. לא משנה, עכשיו אני אכנס לכל המושגים, אבל נגיד שזאת התחיל. כמה שיותר להשפיע, כמה שפחות לקבל, וההשפעה תהיה הטבע שלי ולא הקבלה כפי שזה היום. מבין, יש לי בעל הסולם. ואתה מבין איך התורה עושה את זה. אז עכשיו, שיש לי באוקטובר, אתה יכול להפיע אותה נוסחה של אותו ווי, זה נסות להבין למה יש לי באוקטובר ולפה מציאות טובים, טובה. אבל אם אתה לא רואה לך ווייז, והווייז שלך הוא רק... נגיד ככה. התורה היא הדרך להגיע לווייז. נגיד, התורה היא המקלדת. התורה היא המקלדת. מהמקלדת אתה יכול ליצור את היד בווייז. בלי מקלדת לא תגיע ליד. כי לא תוכל לכתוב יד. אוקיי? אז התורה היא זו שמאפשרת להגיע לתכלית. אבל בשבילך התורה היא התכלית. זה עבודה זרה. יש 22 שיטות מראשונים ואחרונים, מהי תכלית הבריאה. אף אחד לא אומר תורה ומצוות. כי התורה היא הדרך להגיע. כשאתה מתקבע לי בתורה, אתה לא מתקדם לעולם. אתה נשאר במקום. התורה, שאתה אומר, אתה רץ במעגלים. אני חושב ש... קודם הספרנו, הסכנו את זה בנקודה של חטא העגל. תחשבו שנייה לעומק. הרי חטא העגל זה ההפך מלוחות הברית. לוחות הברית זה שתורה חקוקה בי. אז מה זה חטא העגל? זה שהתורה לא חקוקה בי. זה שבעצם התורה היא כפויה עליי. מה קורה כאשר התורה היא לא הטבע שלי? אני הולך במעגלים. אני לא מתקדם לאף מקום. תעשה. וזהו. אז אתה לא מתקדם, אין לך ציר התקדמות. כשאתה מבין שהיעד זה החירות, זה שהתורה תהיה חרותה לך, תקריא חרות אלא חרות על הלוחות. אני אקריא חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. כשאתה מבין את זה, אז אתה יכול להסביר כל דבר במציאות, למצוא במשמעות בתוך המציאות. למה עכשיו אני מניח תפילים? למה עכשיו התורה קשורה לדבר הזה שנקרא שלי באוקטובר? ואיך פותרים את הבעיה של הרב העולם על פי התורה? כי יש לי ווייז שהתורה יכולה לכוון אותי להגיע אליו. אבל אם אני עדיין בתפיסה הילדותית שאלוהים נשא בזקן בשמיים והמטרה זה לעשות מצוות, אז אין לי ווייז, כי אני רק במקלדת, אז אני לא, אין לי עולם דרך לכוון את עצמי. אז זה לא יעזור. לכן הדרך זה אולי זה באמת ישן מדי, כפי שהוא אמר. הקרסת המחשבה הילדותית. השאלה אם עברנו את השלב הזה. התשובה היא שלא עברנו את השלב הזה. אנשים עדיין מתי הילדותית. אז איך אתה לא יכול להגיע לשלב הזה. אני שומע את זה הרבה. שאנשים הם לא מחפשים באמת תשובות למה יש אלוהים, או איך אתה יודע שהתורה היא אמת, איך... אנשים מחפשים משמעות. זה נכון ולא נכון. מחפשים משמעות, אבל כדי להגיע למשמעות, אתה חייב להסביר להם לדעת אלוהים. ואתה חייב להסביר להם איך העולם עובד. ואז גם תמצא את המשמעות, איך אלוהים נמצא פה. אבל אתה לא יכול לדלג על השלב, אתה לא יכול לדלג על השלב של יציאה מהתורה הקטנה. אתה חייב לעבור אל התורה הגדולה, ואז למצוא את המשמעות. שאומרים, שמעתי פעם שיחה כזאת בין רב יוני לוי לבין הרב לונדין פעם. זה היה פעם שיחות של, אתם מכירים, במכון מאיר, פעם היה איזה, קוראים לזה, אנשי אמונה בעולם המעשה, זה איזה 20-30 שנה, משהו בין, 20 שנה. אז יש בו כמה פרקים כאלה, שרב יוני לוי עם הרב לונדין. אז הרב יוני לוי אומר לרב לונדין, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב, הוא צודק, אבל אני חושב שצריך להוסיף עוד נקודה. שמי שעכשיו שואל, איך אני יודע שיש אלוהים, הוא מתכוון של איפה אני עכשיו פוגש את אלוהים בחיים. זה נכון. אבל אתה לא יכול להגיע לזה בלי ללמודת אלוקים. אתה לא יכול להגיע לזה בלי הנקודה הפנימית. לכן, אם תיתן תשובה, רק הנקודתי על הדבר הזה, על איפה אני פוגש את אלוהים בחיים, אז זה יהיה נמוך. אני לא חושב שרבי אלוהים יסתור את מה שאמרתי עכשיו. אני כבר בחומר לא רב לזה. אני פשוט חושב ש... כן, לא הכל אפשר להכניס ב-20 דקות של רעיון. אז אני חושב שאני מסכים לי על הדבר הזה. דברים פשוטים. אתה לא יכול להגיע למסקנה, אוקיי, הוא מחפש אלוהים בחיים עצמם. אז בואו נעשה פשוט טיש וזהו. אז אוקיי, נמצא פה את אלוהים בחיים עצמם, תעשה פה טיש, אחרי הטיש זה ייגמר. זה אורות שהם לא, לא יציבים. זה כמו מים, אז הוא שותה הרבה מים, אבל... אז הוא הקיא את זה בסוף, כי אין משהו שמייצב את הקיבה. אכן אתה חייב משהו שהוא יציב, משהו שהוא עמוק, משהו רציני, או מתוך כך גם למצוא את אלוהים בחיים עצמם. ואז בוא תמצא את המשמעות שלך במוזיקה, בוא תמצא את זה באופנה, בוא תמצא את זה בכל דבר איך אלוהים מתגלה. אבל אתה חייב לשנות תפיסה. אתה חייב להבין את כל המושגים בצורה פנימית, ואז צריך למצוא גם את אלוהים בחיים עצמם. לכן זה דורש, לכן זה ארוך, לכן בינתיים יש דלשים, כי זה מאוד קשה להסביר את זה. הבנת? הוא צודק. צריך לכלול פה עוד נקודה בתוך הדבר הזה, שזה לא שזה ישן ו... צריך לכלול גם את הנקודה הזאת לעשות, ואז להגיע למשהו. בסדר? כן.
האם יש הבדל נגיד איסור ולהגיד אלוהים ואלוקים? כי נגיד סתם אני מגן ויש שיש אלוהים כתוב אלוהים, אז אני אומר אלוקים, אני מושג כאילו, או שאני אומר אלוהים, מישהו בעצם תגיד אלוקים.
אני שאלתי פעם את הרב אלוהים השאלה הזאת, והוא לימד אותי שכשמלמדים תורה, אז אתה יכול להגיד. וכשלא מלמדים, תשתמש באלוקים. ככה אני זוכר שונה לי, אם אני טועה ומישהו רואה להעביר את זה לרב לונדין, זה נכון שאני חוזר לי מראש אם הוא תקן את זה, שלא מה שאומר והתגלבלתי. אבל בכל אופן אני חושב שכש...
שזה קודש, שזה קודש.
אה?
כאילו בקודש, סבבה, כאילו בחול.
כן, כשעכשיו מדבר ביום יום, כשאתה מלמד תורה, אז אתה אומר, בסדר? כן.
לגבי מה שאנחנו אמרנו בשיעור האחרון, המילים למלשינים, שאתה מתפלל שלא החוטא אלא החטא עצמו. אז זה מתקשר לי לרצון החופשי מול לפן הדטרמיניסטי, כאילו. זאת אומרת, האם אני יכול לקבוע, כאילו, זה לא הרצון שלו באמת, הוא חוטא, אבל זה לא כי הוא רוצה, הוא נולד למשפחה, הוא נולד לזה, זאת אומרת, איפה כאילו הבעיה שלו? כאילו, אני לא יכול, אני לא יכול לבוא לו בטענות.
אז מה השאלה שלך?
שכאילו, האם, מה היחס שלי לגבי החוטא? אני מתפלל עליו, אני מסביר לו, אני כאילו, יש פה איזשהו נקודה כזה. יש לו חזון חופשי, לא זה כאילו מה, כאילו, כלפי הדבר הזה.
אתה צריך להשתמש במה שהוא אומר. בוא נתחיל. אתה צריך להגיד לו, אתה צודק. נכון. אין אלוהים. אני מסכים איתך. אם זה אלוהים שאתה מאמין בו, גם אני לא מאמין באלוהים הזה. הוא צודק, כי באמת אין אלוהים כזה. אחרי שאתה מסביר לו למה אין אלוהים, תסביר לו איך יש אלוהים. ואלוהים הזה הוא מאוד רוצה להאמין לו. שזה מה שאנחנו מסבירים לו. אתה מבין? אני, היחס הוא באמת להשתמש במה שהוא אומר, כי הוא באמת צודק. אני אומר את זה גם על העולם החרדי. תשמע, אני חושב שצריך להוסיף עוד נקודה. אנחנו תמיד אומרים על העולם החרדי, שהסיפור זה רק ההתנגדות לגאולה. וכדי שהיא בעצם תהיה יותר רוחנית. זה נכון. אני חושב שיש עוד קומה. אני חושב שבעולם החרדי יש משהו מאוד חזק של, של העמל תורה שצריך לקחת אותו לתוך המקום של, של הנבואה. כי אתם מבינים שבעצם כדי להיות נביא, כדי להגיע לתודעה של תורת ארץ ישראל, של רוח הקודש, אתה צריך, אתה לא יכול, אתה גם צריך להתנזר ברוב מסוים. אתה צריך, ואני חושב שעולם החרדי הוא מודל חיקוי מצוין לדבר, שאתה תתנזר בו. אבל צריך לקחת המון המון עקרונות שיש שם, שאני חושב שאם העולם הזה לא היה, לא היינו יכולים ללמוד. לא היינו יכולים ללמוד את זה. ולכן, תמיד שתדעו, תמיד שמדברים, אם זה חרדי, אם זה חילוני, תמיד זה לכלול את נקודת האמת. זה כמו, תמיד, זה כמו שעם ישראל, הוא לא איזה עם בפני עצמו כמו עוד כל העמים. אלא הוא קיבוץ של כל העמים יחדיו על ידי נתינת נשמה לכל העמים. מבינים? ארץ ישראל נקראת ארץ מקובצת מהעמים. אני טועה נהג לומר שהמקום היחיד שלנו יהודים בעולם זה ארץ ישראל. כי יש פה את כל העמים חוץ מיהודים. יהוד ישראל זה פשוט בגלות. בארץ ישראל אתה מכלול כל העמים כולם, אבל מתוך תכלית הבריאה. זה המקום מתיקון העולם. אני אומר את הדבר על הציונות הדתית. כמו שישראל לאומות כלב ואיברים, ככה גם הציונות הדתית לשאר הרבדים באומה, היא לא מגזר בפני עצמו. היא המחבר את כל המגזרים. אני לא אוהב את המושג גשר בין המגזרים, כי אז הכוונה היא להיות גם וגם. אני לא מתכוון לגם וגם, כי זה יוצא גמגום. אני מתכוון להיות גם חילוני וגם דתי. אלא להבין שיש נקודת אמת אדירה בעולם החרדי, נקודת אמת אדירה בעולם החילוני, אבל יש נקודת שקר גדולה בעולם החרדי, ויש נקודת שקר ענקית בעולם החילוני. ואת שניהם צריך. את האמת הגדולה שפה, ואת האמת הגדולה שפה, ולזרוק את השקר שפה, ולזרוק את השקר שפה. הוא מתנגד בגאולה, לא רואה את הגאולה בכלל, לא רואה את המציאות כגאולה, זה לא נכון, זה שקר. ותורה זה שקר, זה לא נכון, אנחנו לא בגלות. אבל הכלים של העמד תורה, רצון לעשות את הגאולה בצורה הכי ישראלית, הכי קדושה שיש, הכל נכון. הוא צודק, קח את זה. הוא רוצה את שיח חיים, שיח חומר. אז קח את זה, הוא צודק. כל השאר זה שקר, הכפירה, אבל תיקח את נקודת האמת, התורה קטנה, קח את זה, אתה תיקח את שניהם. שניהם צריכים אחד השני. תכף זה נהיה. כשאני מסתכל ככה, אז אני אספר גם על הפודקאסט שעשיתי עם הבחור החרדי. אני כנראה, את הפודקאסט הזה אני לא יעלה. מהסיבה הפשוטה, כשאתה בא לנסות לכלול את השני, באמת שלו, לנסות להסביר למה הוא צודק, אבל בוא תשמע, יש פה משהו יותר גדול, והשני בא, לריב איתך, יצא מצב שאין לך זמן לדבר. כי אתה כל הזמן רוצה לכלול אותו. אז אין לך זמן לדבר. אתה גם, והוא גם לא קולט שאתה לא בא לריב. אז הוא רע, ואתה לא רע, וזה נשמע, והשיח נמשך למקום שאתה לא רוצה. השיח צריך להיות מתוך מקום שאני מכליל את השני.
בכל מפגש יש גם שיהיה לך.
לכן, אני לומד מהדבר הזה בפעם הבאה, שצריך מנחה, שכל אחד יהיה זמן לדבר. כי... אז אני אומר לך, זה שלוש שעות, מתוכם חצי שעה צריך לדבר, שעתיים וחצי הוא דיבר. מבין? זה... אתה יודע, אני לא חוסר במילים, יש הרבה מה לומר, אבל אין יכול, אין... מבין? כאילו, זה לא שהוא אמר המון דברי... הוא חזר על אותו דבר, פשוט בדוגמאות קיצוניות יותר ויותר. כי הוא בא מתוך מקום שהוא לא רצה לכלול אותי. הוא לא רואה, הוא רואה אותי כטעות היסטורית. אני רואה אותו כחלק מהגאולה. אני לא חלק מהגאולה בשבילו. אני טעות. אני טעות סופר. בכלל הייתי צריך לבוא לעולם. אתה מבין? הכפירה היא טעות בעיני העולם החרדי. לכן לעולם העולם החרדי לא יכול לתקן את הכפירה. כי הוא רואה אותי כטעות. שלמה אומר את זה מפורש, הוכח לחכם מבינקה, אם אתה לא מחשיב את השני זה חכם, אתה לא רואה את נקודת האמת שבו לא תוכל לתקן אותו. זה פשוט. זה אפילו, כן. אולי את חוכמה שלמה זה חוכמה גדולה היום, ואחרי שחוכמה שלמה כבר פשטה בעולם. המשפט הזה לא צריך, הפסוק הזה לא צריך להיות איזה פסוק, זה פשוט לכולם. אם אתה לא תבין מה העומק של דברי השני, לא תוכל לענות לו. אבל אתה רואה שגם אין רצון לרדת לשורש הדברים. כשהסברתי על מדינה קדושה, הוא לא באמת הסביר למה, זה לא שהוא שכנע אותי להיות חרדי. זה ארטילאי מדי, אני פרקטי, אתם נפלשים, אני צודק. וזה נהיה תמסיח. עכשיו, זה עצוב שזה תמסיח, כי אתה לא באת להשיג, כדי להשיג שלום אתה חייב לכלול. לכן השלום יכול לבוא, אנחנו רואים עולם הדתי לאומי, כי הוא היחיד שיודע לכלול את כל השאר. פעם אני זוכר, נימדתי את זה עם אחד... אחד מהקרובי משפחה של הרב דרופון, אחד מהתאים שלו, דיברתי איתו על זה, אז הוא אמר לי שהבנות במדרשה, שהוא מלמד בה, אמרו לו שהם הולכים יד כיסלב. אז הוא אמר להם, תגידו, מה אנחנו בשביל חב"ד? מה הציונות הדתית בשביל חב"ד? מה מדינת ישראל בשביל חב"ד? התשובה היא כלום. טעות היסטורית, שום דבר, אולי מקום לגור בו לא יותר, שגם אפשר בקנדה. כל הסיבה שאנשים מתבלבלים, חושבים שהרב מלובביץ' היה דתי לאומי. בגלל שהוא אמר, לא יודעת, גוש קטיף וכל זה. זה טעות, הוא אמר את זה רק מתוך מקום של פיקוח נפש. אם זה לא פיקוח נפש, הוא היה מסכים. הוא לא ראה בזה אידיאל. בסדר? הוא לא ראה בזה אידיאל. לכן הוא לא עלה לארץ, הוא לא ראה בזה עניין. זה לא הפקוק. ולכן, בגלל שהוא רואים בזה אידיאל, זה רק הסיפור של פיקוח נפש, אז אתה לא עכשיו נכנס לצבא ואתה נכנס לזה ואני הולך לשנות, כי זה לא סיפור. ו... איפה רגע נזכרתי רגע לפני הרבי? נבעתי על מה?
לכלול את האמת, משנה.
זהו, זה הנקודה של לכלול את האמת. אז... מה אנחנו בשביל חב"ד? התשובה היא כלום. התשובה היא כלום, אנחנו טעות היסטורית. ומה זה חב"ד בשבילנו? או כל דתי לאומי שני, הוא לא מתעני. אתה יודע מה זה חב"ד בגאולת ישראל? זה חתיכת פרק. חתיכת פרק. בטח שצריך להיות חב"ד. נימיתי מדע עבד ישראל. מה עשית? ברור שעבד ישראל הפנימי זה מתורת הרב קוק, בסדר, אבל מה עשית? תראה. נימיתי מה, הייתי מה ככה, כל יהודי, הקדושה שלה. ואיפה תימא לזה? תורת, בעל התעני, אמר השם טוב, היא חלק אדיר מגאולת ישראל, בלעדי אין גאולת ישראל. אני כולל אותם, הם לא כוללים אותי. נו, מי צודק? אני, בגלל שאני כולל יותר. לכן, בגלל... מה הקטע? איך אני יודע שזה נכון? סיבה פשוטה. בעצם אני כאן מפריע לך בתהליך. עכשיו אני לא הולך לשום מקום. ואני אמשיך להפריע לך. לכן, הגאולה שלך לא נותן. אתה מבין? הגאולה שלך לא נותן. כי אתה לא מבין במה אני חסר. אתה פשוט אומר, אתה טועה וזהו. אתה לא מבין מה שורש הטעות שלי. אני מבין מה שורש הטעות שלך. אבל כאשר, בוא נחשוב, כאשר אני אעשה מדינה דוסית, מה יגידו על המחרדי? ואני אעשה מדינה דוסית, ייקח לי 10, 20, 30 שנה, אני בסוף המדינה תהיה דוסית. מה יגידו על המחרדי?
מסתפה
אני. אני אכיל אותו פשוט, אתה מבין? אני פשוט אכיל אותו. הוא פשוט יבוא אליי, לא תהיה. מה הוא יכול להגיד? אתם חילונים? לא. אתם טועים, זה כבר לא מדינה קדושה, אז אתה יכול להגיד עליהם? זו תמציא, מה אתה רוצה? יש נקדש, מה אתה רוצה? הוא לא מפריע לי בתהליך. הוא עוזר לי בתהליך של הגאולה. אני מפריע לו, לכן הוא לעולם לא צריך לבוא את הגאולה שלו. דרך אגב, הוא גם לא חולם על גאולה. הוא חולם שמשהו ייפול מהשמיים, הוא לא עושה שום דבר בשביל זה גם. עזוב שזה לא הגיוני. זה לעולם לא קרה ככה, בשום זמן זה לא קרה ככה. אבל הוא לא מתקדם, הוא נשאר במקום. לכן, דרך אגב, אותו בחור חרדי שלי את הפודקאסט, בסוף הפודקאסט הוא אמר לי, בואו זה נתן עתיד. הוא לא רק יתעון את זה מול המצלמה. הוא חש את זה באוזן. כי אמרנו לו, אז מה אתה עושה מכאן? אוקיי, תסתגר. ומה? מה יקרה? גם אתה טיפול בסוף. תראה את הילדים שלך, מה? אין דבר שכבר אצל החרדים, ולא נהיה כבר שבבניקים עליהם. אנשים חושבים ששבבניקים זה כאילו, זה לא דפלשים, אז זה מסדר. לא הבנת. הציבור החרדי היום, יש פה איזה 20-30 אחוז שכבר חרדים מודרניים, דפלשים, שהם עוד דפלשים, והדור הבא שלהם הוא דפלשים בשתיים מצלות הדתית. כי עוד מציאות הדתית, שאתה יורד למציאות, יש עוד ערכים וזה, אז התורה מתגלית במציאות קצת, בסדר, זה לא עמוק, זה לא פחות, יש משהו מחזיק. כאן יצאת מהכולל, יצאת מהתורה. אתה סוג ב' ג' וד' ו-ה'. אז אתה רק נופל. ומה יקרה בדור הבא? אז זה קרסו. ואז אני מחליט לנקודה שלו. וזה יחייב אותי גם, אני אמרתי את זה, בסוף שתהיה את חייב תורת הרב קוק, אחרת אתה תיפול.
מה ההתרה שלו לדבר על האמת הכוללת? הוא עמד מול זה כאילו? היה לו
איזשהו... נפה, הוא טען איזה טיעון שאני זוכר שהוא אמר על איזה אמת כוללת, הוא לא יודע כלום.
נראה
לי, הוא יודע את המושגים האלה. הוא גם לא הבין מה רצינו לומר. הוא לא הבין את דעתי מה רצינו. כי זה לא סבור את ברות הכפירה, שהכפירה היא באה לכפור בכפירה של תורת הגלות, שהיא בעצם מוציאה את הלאים מהחיים עצמם. מה אתה חושב שהוא ענה על זה? יודע מה הוא ענה על זה? מה הוא הבין? הוא הבין שבעצם אתה לא צריך להתבייש. כאילו, בעצם אמרתי לו, הוא חשב שבעצם אתה צריך להבין שהכפירה היא לא באמת כפירה. ואתה צריך לגרום לחילוני, כי התורה קטנה מרחיקה. אז לכן צריך לגרום לחילוני להתקרב על ידי תורה גדולה. מה אוהבים מזה? שבעצם העולם החרדי מרחיק. ולכן, אם אתה, אז הוא עושה לי פרובוקציה. אז זה מדהים. אז מה, אם אני אעמוד דקה לפני דיזנגוף במטרוק בארבעת המינים, אז אתרוק גדולה, אז אתה רוצה להגיד שלא ינענע? מה, אני אתבייש בגלל שהתורה שלי קטנה? זה לא מה שדעתי. תצא לנו בת המינים, אבל תסביר רגע אחרי זה למה. טוב, אז חלק מהפרובוקציה זה לענות.
אני לא חוזר בתשובה.
מה? כן, אז מה
זה אומר? כאילו הייתי אומר שהוא עושה את זה מתוך איזשהו דיאל בחירה או...
לא, זה לא, זה לא ככה. העולם החילוני שחוזר היום מתשובה זה הרוב מתוך משהו כזה שאין כבר כוח לכלום אני חוזר לנקודה הראשונית כן, אני חוזר מרוב חומריות כבר אני חוזר לנקודה הראשונית הנקודה כאן של איך אני יודע איך אני מחליט את השני איך יש פה גם טוב וגם רזמן יוסיין התשובה היא שאני מחליט אותו בסרט הרבה צד הוא צודק במה שהוא אומר שיש אצלנו דתלשים בוא נקשיב לו אבל איך תקשיב לו? למה אנחנו דתלשים? ולפעם החילוני אומר, התורה שלך קטנה, תראה, התשובה לעולם החרדי, זה דרך להקשיב לעולם החילוני. אתה חייב להקשיב לשניהם, אני מנסה לסדר את שניהם. זה נקרא להחליט. ולכן, שאתה גם טוען, מה אתה טוען? שזה לא גאולה? קודם כל נכון, זה לא גאולה. זה לא גאולה שלמה. זה התחלת הגאולה. רק בוא נגדיר מה זה גאולה. אתה פשוט מגדיר גאולה לא נכון, ולכן אתה לא רואה כאן שום דבר תהליכי. וכמעט שכאן אתה יכול להתקדם קדימה. אני כאן לעזור לך. ואנחנו אמרנו, אנחנו כאן לעזור לך. תקשיב, אתה עוד שנייה תקרוס כמונו. הוא הבין את זה, וכן הוא אמר, אתם עתיד. אבל הוא חשב את זה בו, כי הוא לא רוצה שיגיד את זה מול הזה. אני מלך כל מי שזה ככה, אבל זה... לכן צריך להיות כנה, צריך להיות כנה שאתה בא לדברים כאלה, להיות כנה. אתה צודק, באמת, אתם מרשימים בכך שאתם צריכים לשמור על הזה שלכם. אבל זה נחמד, 70 שנה. ואחרי 70 שנה, אתה רואה שזה הולך ביורד מסקנה, זה לא עובד. הוא גם אומר, אני עם הילדים שלי רוצה לשמור עליהם שהם יהיו בה, איך זה נקרא, בעולם החרדי, ככה הם לא יהיו דתלשים. מי יבטיח לך? מה אתה חושב, שעולם החרדי עוד 20 שנה, מה יהיה איתו? זה דמוקלט, עוד 20 שנה, אלה דתלשים יהיו מוציאות הבתים. אם לא יותר. זה דברים פשוטים. מה נראה לך, כמה אתה יכול להסתגר? כמה? האייפון הם התחילו לכולה לפני, לא יודע, כמה שהתחילו האייפונים, 10 שנים, 15 שנה, כל העולם. נו, ואתה כבר רואה מה קורה בעקבות האייפונים. קח את זה 30 שנה קדימה. מה יקרה?
אתה לא מתרשם מההסתברות?
מהתחוזים? בסוף
מה?
לא, זה פשוט דימוי איתי יותר. אבל בגלל שאתה, מה שאתה עושה? אתה כל הזמן עושה את הדימום, אבל אתה לעולם לא הולך לשורש. אז מתישהו, אני מדמיין להיך, אבל לחפש את השורש. מתישהו אני אפסיק את הדבר, אני אפסיק את הדימום כי אני יודע את השורש. אתה רק מתעסק באיך לעשות את הדימום. אז אתה לעולם, אז אתה פשוט, מתישהו, אתה תדמם כמוני, מאותה כמות. רק שאני כבר רוצה לתרופה, אתה רק תגיע למצב שאני כבר נראה את הכל דימום. אתה מבין? מה שהתרשם, אני מסתכל 30 שנה קדימה, אני מנה להתרשם. זה כמו שתגיד לי, אני עכשיו מצליח יותר ממך בגלל שאני סוחב 20 קילו ואתה סוחב 100 קילו. אני סוחב 100 קילו, אתה יודע, כשנגיע בסופו של דבר לסוף השביל, לי אימא לאכול, אחד לא אימא לאכול. בגלל זה אני גם נופק בדרך, כי יש יותר מה לסחוב אותך. השאלה אם זה נכון לסחוב ככה או לא? בוא נלך 100 שנה, בוא נלך 30 שנה קדימה. תגיד מה יקרה. אבל אתה יודע, לא תהיה חילונית עוד 30 שנה. הוא יצא להגיד, מה ההצלחה בזה שלא עברתם את הרפורמה המשפטית? תבין איזה סגל כאילו, כן, מה שיש רק הרפורם ישראל, אתה לא רואה את עם ישראל, איך הוא מתקדם ב-80 שנה האחרונות, רוחנית, מה, אתה לא רואה שיש לנו הראש שבק, תלמיד של הרב טאו, אתה לא רואה שיש לנו ראש מוסד, תלמיד של הרב אבינשטיין, מה, אתה לא שם לב, מה, אתה לא מבין שגם זה לא מעט הולך להיות בלושת הממשלה, אתה לא קולט שזה הסיפור, אתה לא מבין שהמדינה הולכת להיות מדינה יהודית, לא סתם מתים מפחד ישראל, אתה לא מבין שזה הסיפור, אתה לא מבין שהסיפור זה לא הגלות, אתה לא רואה לאיפה הכיוון הולך, מה אתה חושב ש... מה יקרה? שמה כולם יהיו חרדים ויהיו בכולל? מה, אתה חושב שזה המציאות? אני אומר, עזוב את הפילוסופיה. מה יקרה? לאיפה אתה נלך המציאות ב-30 שנה? מה, אתה באמת חושב שתלך לכיוון שלך? אתה באמת חושב שתלך לשמור על המצב שלך? אתה באמת חושב שאני אשאר אותה מדינה חילונית? לא, זה לא יקרה. ולמה? כי בתיאוריה אני צודק. איך אני יודע? כי המציאות צודק. כי המציאות אומר שאני צודק. יש לך חילונים. בסדר. לך יהיה 30 שנה. אני בינתיים שלט במדינה, כי עבדתי כל כך קשה. גם שילמתי מחירים לא פשוטים על העבודה הקשה הזאת. ושאני אגיע, או-הו, איך כבר לא נאמר? ואתה תצטרך אליי, ואולי אפילו תעזור לי עם הנצא שם שלי. בסדר?
הרב, לגבי לימוד אמונה, איך אתה חושב שנכון ללימוד אמונה כאילו מהבסיס, איך להתקדם, באיזה דרך, סיכומים וכו'?
אני אגיד, יש. יש נטייה. אני אגיד את הניהול העצי, מי שיש לו רב שחושב אחרת, אני לא רוצה להגיד שילך על פי רבו, אלא שיבחן בעצמו על שתי הדעות. ויבדוק כל הציוד על עצמו, או מקדם אותו יותר. אני אגיד את דעתי. המחשבה הזאת היא שצריך להתחיל עכשיו בשיעור א' ללמוד את ה... ללמוד כוזרי בלי פירוש. שזה כולם עושים בשיעור א', גם אני עשיתי. ללמוד כוזרי בלי פירוש. ללמוד דעת אלוהים בלי פירוש. ללמוד למהלך חיידות ומאמר הדור בלי פירוש. וזה מה שכולם עושים. אני חושב שזה טעות אדירה. מה שאתה עושה, שאתה מלביש את המחשבות החרדיות שלך מגיטה י' ב' על הרב קוק. וזה לא הוגן, זה לא יפה לעשות דבר כזה על הרב קוק. זה לא יפה. זה לא הוגן, זה גם הנכון, ואתה טועה. ואתה לא מבין כלום. אתה חושב שאתה מבין, ואתה לא מבין כלום. אם אתה חושב שהסיפור של הכוזרי זה 600 איש שעמדו שם, וכל הטיעון זה מה שאנחנו מכירים, שבגלל שזה מפני בן אדם אחד לפני 600 אלף איש, סורי, לא הבנת את הכוזרי. לא הבנת. אתה רוצה להבין את הכוזרי? תלמד את הרב צבי יהודה בכוזרי. דרך השיעורים של דרך השיחות של הרב קנר והספרים שלו. אתה לא ברמה להבין את זה עדיין. בוא תלך רמה אחת לפני זה. תנסה להבין את דעת אלוהים של הרב. יש פירושים של הרב לא נינה דבר. של הרב אבינר, שפירוש על הדבר הזה. קשה לך? הנה, ציירת לך, יש ספר של הרב לונדין על הדבר הזה, של שמיים עלי שמים פתוחים, יש כאן את הספר שלי את הלב, בהקדמה, יש שם את כל הדבר. יש כלים לעשות. השאלה היא, אבל אם אתה בא בראש, אני מתחיל עכשיו ללמוד, ואני עכשיו יודע ללמוד הרב קוק בלי פירוש, כאן ועכשיו מיד, המהר"ל כאן ועכשיו מיד בלי פירוש, וכוזרי והכל, ומורה נמוכים בלי פירוש, והכל בלי פירוש, ואני עולה הכל. זה טעות קריטית. טעות קריטית. אני לא מבין אנשים, אני אומר את האמת, אפילו בשיעור ה' ובשיעור ו' ובשיעור ז', שלומדים מורות הקודש בפירוש. אני לא מצליח להבין. אני לא מצליח להבין. באמת, כאילו, מה אתם חושבים? מה? אני באמת שואל, אם באמת אתם יודעים מורות הקודש בלי פירוש.
הלוואי,
הלוואי. אתה שואל, שאלה בחור בשיעור איך קודם של שלוי, מה אגיד לך? הוא יהיה חוכר חרדי, מישהו יחייב לברות העולם.
בשיעור?
בשיעור ה'.
לא חשב.
גש, תנסה. עזוב לי, זין, חטא. זוג אותי. זוג אותי. אני אומר לך. לא חושב, זוג אותי. כמה אנשים נכנסים לשיעור סודות האמונה של הרב לונדין? בשיעור ד' כמה אנשים נכנסים בשיעור ב'?
שיעור ב' יש שם אולי 20-30.
20-30, וכמה יש בכל שיעור ב'?
180.
יש 180. כמה זה באחוזים? אולי 12-13%. אתה מבין? וזאת מספרים יפים. בסדר? מספרים יפים.
כמה שם אפשר?
שזה בשיעור ד', בשיעור ד' ה', שהכמות היא 90, כי כבר הרבה עורדים בצבא, וזה, זה 110, נכנסים אולי 10-15. וזה השיעור הכי חשוב במערכת. כי זה כולם מושגים באמונה, ואתה לא מבין כלום בלי זה. ואנשים נכנסים. אז איך הם ידעו מה זה אלוהים, מה זה העולם הבא, מה זה מלאכים? הם לא ידעו כלום. אבל מה, אורות הקודש ילמד בלי פירוש. לא, אתה מבין את האבסורד? איך אתה יכול להבין את אורות הקודש ולהבין לדעת אלוהים? בלי להבין למהלך האידאות. מה זה אידאה? אתה יכול להגדיר מה זה אידאה? אתה מבין מה זה אומר? אתה לא מבין לדעת אלוהים, אתה מבין מה זה אידאות. מה זה אומר בכלל? עזוב. המטרה זה לא בסוף. המטרה בסוף זה לא ללמוד הרב קוק, לא ללמוד מהר"ל. המטרה בסוף זה להבין את העיניים של הרב קוק בתוך המציאות, לראות את המציאות בתוך העיניים של הרב קוק. תורה כזאת צריך לייצר. איך מייצרים לזה? אני לא נגד ללמוד כוזרי, ואני לא נגד ללמוד מהר"ל, הפוך חייב את כל זה. אבל יש איפה תוכל להבין. זה בסדר, אפשר לבוא עם הלמה. אולי אני אשמע שיעורים. אולי אני אפנה את זה קצת יגידים מקדמות, ויש מה? יש כל מיני אנשים שישקו במשך שנים לכתוב ספרים צבעוניים, אוי אוי אוי, בנושאים האלה. אז אני קצת אלמד משהו שקשור בנושא הזה. בוא נפתח את הלב. קצת אלמד, קצת הבנה, מה זה אלוהים? ואז אני אגש לכוזריה, אני קצת יותר אבין מה הוא מדבר. מה זה החלום של מלך כוזר? קצת יהיה לי קצת יותר רצינות בלימוד. קצת יותר להבין את הרב קאמר. אבל לא, הציבוני, לא, אני תמיד חכם, אני יודע הכל. אני, לא, זה לא בככה. זה המון גאווה. צריך להוריד את הגאווה הזאת. כי הגאווה הזאת בסופו של דבר יוצאת אנשים מורים והמערכתו שלא יודעים כלום בכלום את התורה. כלום באמונה, בכלום הרב קאמר. אני עושה פעם איזה רעיון, איזה מקום. ו... הוא שם אחד ניסה להסביר מה זה תשובה. אז הוא פשוט התחיל לצטט תורות התשובה. עכשיו זה אמור להם להביא את זה לחילונים. אתה לא במציאות, אחי. אתה לא במציאות. אתה רוצה לסביר מה זה תשובה מתוך תורות התשובה? אתה צריך להבין את הרב, לחיות את תורות התשובה, ואז נוסף להסביר את זה במילים שלך, דרך השפה הפוסט-מודרנית מערבית. דרך המציאות חיים שהם חיים. הכל כל יעקב, אבל עדיין בדי עשה. אבל עדיין יש רק בכל כל יעקב. איך שתקדם ככה? ואז בגלל שאתה לא רוצה לצאת למרחב החיים הצבעוני, ואתה נשאר רק בלבן, בספרים הלבנים, בשף הלבן, אתה חושב שאתה אמין שכדי... אתה נשאר רק בלבן, ואתה חושב שלהבין את הלבן זה ללמוד את הלבן מלבן, בלי להבין את הצבעוני. אני מדבר על זה גם במושגים הפנימיים של לבן וצבעוני. שזה מקור וגילוי. וגם המושגים הפיזיים של השס הלבן והספרים הצבעוניים. זה גם מתאים, זה בא ביחד. זה צריך כך. אתם מבינים? אי אפשר. אי אפשר אורות בלי כלים. אי אפשר. איך תבין? לך להדרגה בלימוד אמונה. אז יש כל מה שנותנים, כוזרים, הכל נכון. אבל קצת ענבה. אני לא בא לחלוק פה על אף אחד. אני דעתי איזה כל המסכים. קצת ענבה. תלמד את זה עם פירוש. אני נוריד ספציפית על הבירוש של הרב קאמר, רק מה כדי להבין אותו צריך כמה הקדמות לפני זה. אז יש ספרים שעוזרים להבנה של הספרים האלה. אני פעם הייתי בישיבה תיכונית בנבר וראיתי שם ספרים כוזרי של הרב קאמר. אז אם חבר בשיעור בכיתה י' י"א יודעים ללמוד הרב קאמר, גם בחור בשיעור א' יכול ללמוד כוזרי, בסדר? הוא אמר את האמת, זה לא שלי ברירה כל כך היום, זה לא שיש כל כך ברירה, הנה הרב לא נעבר משיעור ה' יסודות אמונה לשיעור ב' ועוד שנתם גם יעבר את השיעור א', בסדר? המציאות דוחקת בנו לעשות את זה. אין כל כך ברירה. אני אומר לך שהוא נעבר את זה גם לשיעור א' בסדר. והוא אמר לי בעצמו שבחבר בגיל 17 גם רואים את זה. זה ברור שרואים את זה, כי גם אותי שומע חבר בגיל 16-17. אני אומר לא רוצה שישמעו, אבל הם שומעים. מה אני אעשה? כי באמת יש להם שאלות בגיל הזה. מה נעשה? לכן, אנחנו חייבים ללמוד את הדברים בצורה רצינית בתוך הפירושים. ולא סתם אני חושב יש באמת ספרים נפלאים שפותחים את הדרך ללימוד אמונה בצורה פנימית ורצינית. אני חושב שהספרים של הרב יהודה, שהוא הרב יהודה, אדם ישר, אדם על 20 שנה, פנימיות טובה. אני אשבח אותו כי הוא יודע ריזה בלפה. תזור. פנימיות הטובה, רמחל. אין שיטה של הרב יהודה לא נמד. רמחל, לישם, בעל הסולם. אני אומר לכם, הרב יהודה צעיר. ואני לא לקחת כל המוחים שלו, דחף אותם לעשרה ספרים. שמעו, זה אמן של שנים. לא, אני עם הרכוז הריבלית לגוש שלו. אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש, תראה, אתה לא מתבייש. קצת כבוד, אדם ישב, ועמל כל כך קשה. תלמד. עכשיו, זה לא סותר שאם הרכוז הריבלית לעשות גם בלי פירוש, כי תבין לבד, אבל איך תבין, בלי כלים. מה, תגיד, רבי יהודה לוי זה חבר שלך מהגן? זה חבר שלך מהבית ספר? מהתיכון? מי אתה בכלל? כאילו, קצת כבוד. מי אתה יכול להביא את הרב קוק בשיעור א' כאילו בלי תורוש? אני לא פחד לגעת ברב קוק בלי... קצת, אני מסכים את מקצת, וגם זה קצת. אתה יודע, זה כאילו, זה... מישהי באמת כל כך כבוד גדול לתורת הרב קוק, ש... ככה, תבין, כן, הרב קוק כותב דווקא את המילים האלה, ואת המילים, אתה זורם, שמש התשובה, אז יאללה, נשמע טוב, שמש התשובה, יאללה, בוא נשמע. אתה כבר לא רואה שמש התשובה, מה זה אומר? מה זה האידאה הנשמתית? מאיפה אתה מבין את זה? אידאה נשמע לי כמו משהו יפה כזה. כמו אידיאל, אז אידיאל. ונשמתית זה הנשמה. אז אידיאל והנשמה. אה יפה, בוא נמשיך. לא, זה לא, לא, לא נכון. לא, זה לא מה שתקרה. אידיאל זה לא אידיאל, זה הפוך מאידיאל. אוקיי? זה הפוך מאידיאל. ונשמה זה לא מה שאתה חושב.
אבל כאן כאילו, שתיים מקרה יכול לזה, כאילו ברמה מסוים, ברמה מסוים. זאת אומרת, אני יכול לקרוא את זה עכשיו, וכאילו, מושגים זה מושגים, אבל מה זה לא עומד את זה, לא?
אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך שסבבה, כן. ומה יקרה אם אני אגיד לך כן? הרי אתה לומד בשיעור א' ב', ובשיעור די די ואין לך כוח. אתה לומד עם מה שנשאר לך בשיעור א' ב'. אתה לא משנה תפיסה בשיעור די די. בסדר, בוא נגיד את זה. אני מלמד, אני יודע מה זה שיעור די די. אבל אם לך מהצבא, אתה תלמד אותי? אתה? דרך אגב, לא משנה כמה זקן ארוך יש לי. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות אחרי הצבא. זה התפיסה. המקסימום שאתה יכול זה עד המרץ ב' והנה יש קצת חסד אוגוסט ב'. זה המקסימום שאתה יכול. מקסימום שאתה יכול. אחרי זה לשנות תפיסה נדירים. צריך פעם אחד. אנשים נדירים. אני מכיר רק אחד תימני כזה שיעורי בעבר אחד. מעטים האנשים שהם שיעורי מתחילים פתאום לשנות תפיסת עולם. ממש מעטים. לא יודעת, תימני ישר דבר גדולה. אבל זה לא, 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 אתה לא שיעורי, מישהו שם שיעורי שבא ולמד. כולם היו שיעור א' לבית, ואיכת שהיה שיעורי, אתה רוצה לשמוע פעם ראשונה. מישהו שמע משהו כזה אמור.
אני יודע מי זה.
מישיבת אשדוד, אתה מכיר?
אשת אשדוד.
לא, 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 לא. לפני כמה שנים, אז לא מכיר את זה. בקיצור, ולא, אני אומר, מה זה רגע בלימוד אמונה? אני משוחד, אבל אני חושב שהחמישייה שכתב הרב לונין מאמרי ליבה בתורת הרב קוק היא בסיסית של בסיסיות, כאילו. מה תביא מתורת הרב? אתה באמת חושב שתגיע להבנה מתורת הרב קוק, כאילו, בלי ללמוד הדבר הזה? וזה מה, אתה יכול לגרוס פעם ראשונה לקרוא, אבל אל תחשוב שהבנת, תגיד גרסתי. אבל מה קורה לאנשים? אומרים, הבנתי. הבנתי, יפה, לא הבנת, מה הבנת? מה הבנת? אני רואה מה מבינים, לא מבינים. לא מבינים. אתה שואל בן אדם, אחרי שהוא למד הרב קוק, אחרי שהוא למד הרב צבי יהודה, בשיעור ח' בשיעור ט', שאל אותו, תסביר לי איך אתה יודע שיש אלוהים. אם היה לנו מזל בשיעור ד' בשנת הרב לונדין, אבל בי הרב לונדין לא היה מגיע לכלום. בסדר? לך למרכז הרב. אין שם הרב לונדין, בסדר? לא נראה שגם שספרים שלו שם, יכול להיות שיש, יכול להיות שיש, אני לא יודע. אבל אין כנראה לומדים מתוך ה... תשמע, אני לא יודע מי יודע, אני יודע עכשיו. אתה תראה שלא כולם יודעים להסביר את הדברים האלה. גם לא כולם מבינים את זה. ושאל אותם מה הקשר בין המלחמה לבין התורה. שאל אותם.
תשמע. זה מופיע באותה מלחמה.
הכל מופיע ברב קוק. היכולת לראות את המציאות יותר מורכבת מאשר להצטפת את הרב, אתה מבין? וזה מה שחסר. אתה יודע מה, ואפילו תגיד לי שהם יודעים לענות. אבל אני אומר לך, בוא עכשיו תסביר לי במציאות מה צריך לעשות. בוא עכשיו, בוא נביא את התורה פיזית לחיים עצמם. איך זה מעניין אותי בזוגיות? איך אתה עוצר לי איזה עבודה ותפילה? איך אתה מבין לעקבות זה פירושים של גדולי ישראל אחרים? זה לא נעשה. וזה עוד לפני לך, והלוואי שזה הייתה הבעיה היחידה. הבעיה היותר גדולה, הבעיה היותר גדולה זה שגם לא מבינים מה קורה. וקוראים את זה בלי פירוש. וקוראים מורה לבוכים בלי פירוש. וקוראים זה הרי בלי פירוש. יש פירושים, אנשים ישיעו. מה אחד לך ללמוד מתוך פירוש? אפילו אני חושב לספר שלי יותר, אתה צריך לכתוב פירוש, אני אומר.
מה?
צריך לכתוב פירוש.
אני רוצה אישית, אחרי שאני עומד את כבר מרצה דעת הלכים, כבר נסע לספר, לעשות את משיטה כאילו משלי
כזה. אני חושב, שמה שאמרת עכשיו, כולם צריכים לעשות את זה. כי מה זה שיטה משלי? זה איך שאני תופס סובייקטיבית את כל מה שלמדתי, ואיך אני רואה את המציאות. כתוב, מנחל עדניו ישכם, מלמד שכל צדיק וצדיק מסלע הקדוש ברוך הוא עדן משלו. יש פיסת עולם שלמה שאתה תלמד תרב, תרב קוק, אתה תוכל להסתכל על המציאות אחרת. אבל לא להסתכל, או שני אחרים לומדים אותו דבר, אבל שניכם קלטתם וזה שונה. וכל אחד ייתן זה בזווית אחרת. וזה מצוין, וככה זה אמור להיות. והתרב זה לא ליצור חיקויים. יש כל מיני חסידויות, זה פשוט חיקוי של הרב. ועמך כולם צדיקים, אין רב אחד צריך לחכות אותו. כולם צדיקים וכל אחד יש, כל צדיק וצדיק יש אוהדת משלו. אתה צריך ככה לגמוד את הכל, אבל באמת מתוך זה יצור משהו שהוא שלך פרטי. אתה מבין? וזה יהיה בשפה שלך. ואני חושב ש... תשמע, אני עובד קשה עכשיו על הנגישת הטובה. פשוט לי וברור לי שהתלמידים שלי בדור הבא אחריו יעשו את זה פי אלף יותר טוב ממני. ואם לא אוי ואבוי להם. ואם לא אוי ואבוי להם. כי אני עשיתי את זה גם לרבנים שלי. קיבלתי מהם, ואני חושב שאני מנגיש את זה בצורה יותר ברורה מהם. וזה אמור להיות ככה, בואי ובואי זה לא ככה. שסיימו לב, זה לא שמישהו יותר גדול ממישהו פה, זה לא סיפור. פוק, הגדולה יורדת ברמה הרוחנית, אבל מתפשטת לכל העם. עד מצב שבסופו של דבר זה יורד לשפה הכי רדודה של הילד הכי קטן. וכל ילד קטן זה עצמו ששורים מגיל 5. וזה הדבר הכי פשוט שיש. זה המעבר מהכרה, מאינסטינקט להכרה. שהכל, איך האינסטינקט עובר להכרה? שזה מתחיל מהגדולים, תראו זה כמו איזה פירמידה, זה איזה אחד, פשוט מפשוט, מפשוט, עד שזה מגיע לרבדים הכי נמוכים. ואחר זה מתפשט צעד, רק הגבוהים מבינים את זה, אבל יותר אנשים. ויותר יותר, עד שזה מגיע לכולם. כמובן שזה לא באותה מילים, כפי שאמר האריזל, ופתאום המושגים הקבלים מקבלים מושגים מוניים, והמושגים האמוניים שהרמח"ל לקח מהאריז"ל מקבלים מושגים יותר פשוטים, ממושגים כמו אריך חנפין שעובר להנהגת הייחוד, פתאום זה מושג שנקרא השגחה, והשגחה זה מושג שנקרא ככה, והשם איתי והשם שומר עליי, אבל בסוף יקבל את היראת הנכון, כלומר, משתמשים במילים האלה, אבל המושג גם יקבל הכוונה נכונה, שאנשים יגידו השגחה, הם יתקבלו למה שאמר האריז"ל, אבל בצורת חיים הרבה יותר פשוטה. בצורת חיים הרבה יותר חיה, ולא במשל, כפי שכתב הרב. אז רמח"ל פתח את זה, תרפ"ו פתח את זה עוד יותר. ובעל הסולם פתח את זה גם. פתח את זה יותר. עד שזה יגיע, כולם ידעו את זה מקטנה מאוד גדולה. זה המטרה. כדי להגיע למטרה הזאת, צריך להפסיק ללמוד הרב-קוק. צריך להתחיל לשלוט הרב-קוק. כדי להתחיל ללמוד הרב-קוק, צריך ללמוד לא מה הרב-קוק אמר, אלא ללמוד איך רואים את הרב קוק, איך רב קוק רואה את המציאות. בשביל צריך ללמוד גם את הרב קוק, אבל זה לא מספיק ללמוד את הרב קוק. צריך לראות את המציאות בתוך העיניים של הרב קוק. אכן, אתה יכול לקחת דוגמאות מאנשים חברות הרב קוק בתוך העיניים שלהם. ואז לנסות לבסס מתוך כל הדברים שראית, איך אני רואה את המציאות בתוך העיניים שלהם. בתוך העיניים של הרב קוק, בתוך גבולות גזרה של הלכה, בתוך... אבל, אתם מבינים את העיקרון? ואז התורה הופכת להיות חלק ממני. התורה הופכת להיות חלק בלעין בתוכי. ולא חיצונית אליי. ככה מפסיקים לדוטשים. למה? כי מה דוטש מרגיש? מה יש להביא בתורה? רב קוק אמר, מה צריך אותי? לא, צריך אותך! שתיקח את זה ותוריד את זה למציאות. זה עדיין באוויר, זה לא ירד בשכבה האחרונה. אז אני צריך אותך. מתי צריך אותך שזה ירד בשכבה האחרונה? למה? כי כשמה שם, כולם יהיו נביאים, אז כל אחד ילמד את עצמו ולא ילמדו עוד איש תחיל. ואז כל אחד ינבא מתוך עצמו. עכשיו הוא לא צריך אותך, עכשיו אתה כבר נבא מתוך עצמך, הכל בסדר. עד שזה לא מגיע לשם, צריך אותך. בואו, בואו, אנחנו רק בהתחלה, יש עוד הרבה לעוד. טוב.
תודה רבה.